קניין, מעמד שלושתם, זה תקנת חכמים. שהמלווה והלווה, ומי שהמלווה רוצה להעביר אליו את החוב, הוא במעמד שלושתם, הוא אומר, החוב שאתה חייב לי, תהיה חייב לפלוני. וכך נקנה החוב וכך זה עובר, זה תקנת חכמים בקניין הזה. הרמב״ם אומר בפרק ה' מלכות אישות הלכה י' ז', היה לו חוב ביד אחרים, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בחוב שיש לי ביד זה במעמד שלושתם, הרי זו מקודשת. כלומר פסק הרמב״ם שהקידושין קידושין, פשטות הדברים שהרמב״ם מתכוון שהקידושין הם דאורייתא. כי כמובן אם הקידושין הם לא קידושין דאורייתא, צריך לומר שאם בא אחר וקידש, אז גם חוששים לקידושי שני. הרמב״ם לא כתב את זה, הרמב״ם סתם. זאת אומרת שנעשה פה קניין דרבנן, החוב עבר אל האישה לא מדאורייתא, אלא מדרבנן, ואף על פי כן היא מקודשת קידושים גמורים. וכן אומר הרמב״ם בפרק ד' מהלכות אישות, ההלכה החב, ההלכה האחרונה, בדין קניין ד' אמות, שזה גם כן דרבנן, ואפילו לא רק דלת אמות, אלא אם אדם זרק את הקידושין קרוב לה, לשונו של הרמב״ם, היו עומדים ברשות הרבים, או ברשות שינה של שניהם, וזרק לה קידושיה, קרוב לו אינה מקודשת. קרוב לה, הרי זו מקודשת. כלומר, מקודשת בפשטות קידושים גבורים. אגם שאי אפשר לאישה מדאורייתא לקנות, אלא בחצרה, במקום שזה רשותה, אבל זה רק לדלת אמותיה ברשות הרבים, או אפילו יותר רחוק מדלת אמות, אבל קרוב לה יותר מה שקרוב לו, הרי זו מקודשת. וזה ודאי שהרמב״ם מדבר שהיא מקודשת ודאי, כי הרמב״ם ממשיך ואומר, מחצה על מחצה, אם הוא זרק את הקידושין מחצה על מחצה, ספק. או שהיו ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, ויעבדו קודם שיגיעו לידה, הרי זו מקודשת בספק. כלומר, אם זה ספק, מקודשת בספק ונפקמינה, כמובן, שאם יבוא מישהו אחר ויקדש אותה, אז היא תהיה גם מספק מקודשת לשני. אבל אם זה נזרק קרוב לה, ולא מחצה על מחצה או ספק, היא ודאי מקודשת, ואם יבוא אחר ויקדש אותה, קידושיו לא יהיו קידושים, כי כבר מקודשת לראשון. כלומר, משמע ברור מדבר הרמב״ם, שבאופן כזה היא מתקדשת, למרות שהקניין הזה הוא קניין דרבנן. לאמור שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא. אם חכמים תקנו קניין, זה מועיל לדין תורה. ככה משמע מדבר הרמב״ם משני המקומות הללו. אבל לעומת זה, יש מקומות אחרים ברמב״ם שמשמע אחרת. הרמב״ם בהלכות תרומות, אומר שאם כהן מכר את הפרה שלו לישראל, ועשו רק קניין כסף, כלומר, ישראל נתן כסף עבור הפרה, ועדיין לא משך את הפרה. מדאורייתא כסף קונה. כי כך אנחנו פוסקים הלכה כרבי יוחנן, שכסף קונה מטלטלים מדאורייתא. אבל מדרבנן, חכמים תקנו, שכסף לא קונה, אלא צריך לעשות משיכה. תקנת חכמים באה מפני ששמה יאמר לו המוכר, אחרי שהוא קיבל את הכסף, ועדיין המטלטלים נמצאים ברשותו של המוכר, יאמרו לו, נשרפו חיתיך בעלייה, הוא מחר לו חיתים. הוא לא שומר על זה, כי זה שייך כבר לקונה. מהו חכמים ותקנו כל עוד שלא משך הקונה? לא קנה. צריך, תקנו משיכה. והכסף לבד לא קונה. מה הרמב״ם אומר? יראה לי, שאם מחר הכהן פרתו לישראל, ולקח הדמים, אף על פי שעדיין לא משך הלוקח, הרי זה אסור לאכילת תרומה. פרתו של כהן אוכלת בתרומה, פרתו של ישראל לא אוכלת בתרומה. אי אפשר להכיל אותה תרומה. וכאן שהייתה מחירה, שבעצם חכמים אומרים שהמחירה עדיין לא חלה, כי עדיין הוא לא משך את הפרה, ישראל לא משך את הפרה, בינתיים לדברי חכמים הפרה היא של הכהן, היה צריך להיות שיכולה לאכול, שאפשר להכיל אותה תרומה. הרמב״ם אבל לא פוסק, הרמב״ם אומר הרי זה אסור לאכילה תרומה, שדין תורה המאות קונות, כיוון שמהתורה המאות קונות, אז הפרה כבר שייכת לישראל, כמו שהתבהר בלכות מקח וממקח. ולהידר גיסא אומר הרמב״ם, ואם אחר ישראל לכהן, אף על פי שנתן הדמים, לא תאכל בתרומה, עד שימשוך. כלומר, הכהן קנה בכסף, מדאורייתא זה של הכהן, אבל חכמים אמרו שעדיין זה לא של הכהן כי הוא לא משך, אז לא תאכל בתרומה. זה ברור, כיוון שמקום אחור, או לחומרה, או מצד עצם הדין, כי חכמים הפקיעו את הקניין. אבל רישא של הרמב״ם, לא ברור, הרי הרמב״ם אמר, שבמענייני קידושין מצינו, שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא. וכאן חכמים אמרו שהקניין של כסף לא עובד, רק קניין של משיכה, וקניין משיכה לא היה. אז עדיין הפרה של הכהן, למה שלא תאכל בתרומה? כך שואלים אחרונים. וכן רמב״ם מלכות לולב. הרמב״ם אומר שאדם לא ימכור, לא ייתן את לולבו לתינוק, לקטן, מפני שקטן יכול לקנות מהתורה, אבל לא יכול למכור בחזרה, להקנות. וכיוון שלולב צריך שיהיה שלכם, אז אדם לא ייתן ביום הראשון שצריך שיהיה שלכם, לא ייתן את הלולב שלו ואת ארבע המינים שלו לקטן, כי אז זה יישאר בידי הקטן, והוא לא יוכל לקנות את זה בחזרה ולקיים את המצווה. לשונו של הרמב״ם, פרק ח' מלכות לולב על החיות, ראשית כל הוא פותח, אין אדם יוצא ביום טוב ראשון של חג בלולבו של חברו, שישילנו ממנו עד שיתננו לו במתנה. ואחר כך הרמב״ם אומר, ואין נותנים אותו לקטן, שהקטן קונה ואינו מקנה מן התורה. אבל מדרבנן הוא כן מקנה. כלומר, קטן שהגיע לגיל הפעוטות, לגיל 6-7, הוא יכול להקנות מדרבנן, אבל לא מהתורה. אינו מנקנה לאחרים מן התורה, ונמצא שאם יחזירו לו, אינו חוזר. אז לכן אדם לא ייתן לקטן, כי הוא לא יוכל להחזיר לו את זה. אבל קניין דרבנן, הרמב״ם אמר שמועיל לדאורייתא. כך הוא אמר במעמד שלושתם, וכך הוא אמר בקניין דל דמות. למה כאן זה לא יועיל לדאורייתא? שאלה זאת, כפי שאמרתי, דנים בזה אחרונים, ואבני מילואים דן בזה בהרחבה גדולה. ואבני מילואים, בסימן למד ג', בסימן כ"ח סעיף קטן למד ג', כפי שאמרתי דן בדבר. והוא אומר לגבי דין של קניין של מעמד שלושתם. הוא מביא את דברי הר"ן שהר"ן אומר, דרך אגב, אולי אני צריך להוסיף, אם הזכרתי את הבני מילואים, בני מילואים באמת מביא את דעתו של רבינו ירוחם, שמובד בבית יוסף, שאם אדם מקדש במעמד שלושתם, זה קידושי דרבנה. כיוון שקניין מעמד שלושתם דרבנה, אז הקידושים הם קידושים דרבנה. על זה מאיר הבית יוסף, על רבינו ירוחם, לא בהכרח שזה קידושי דרבנן. יכול להיות שקניין דרבנן קונה לדאורייתא, נכון? הקניין דרבנן, אבל הוא עובד והיא נהיית מקודשת מהתורה. כך מאיר הבית יוסף על דברי רבינו ירוחם. אבל בפשט, כפי שראינו בפשט דברי הרמב״ם, זה לא כרבינו ירוחם, אלא מקדש אישה במעמד שלושתם היא מקודשת גמורה. מביא אבני מילואים את דברי הר"ן שאומר, מה ההבדל בין אם אדם מקדש אישה בחוף שלו ומקדש אישה בחוף של חברו? שאנחנו אומרים שאם הוא מקדש אישה בחוף של חברו, כמו שהזכרנו עכשיו מעמד שלושתם, אז היא מקודשת, אבל אם הוא מוכל על חוף שלו היא איננה מקודשת. אומר הר"ן שכשאדם מקדש אישה בחוף שלו, דעתה על הכסף, לא על ההנאה. הוא אומר לה, הרי את מקודשת במה שאני חייב לך, היא חושבת על הכסף והכסף אצלה, היא לא קיבלה כלום. אילו היה אומר לה במפורש, בהנאה שאת נהנית מזה שאני מוכל לך, הנאה יש לה עכשיו, אפשר לקדש בזה. אבל אם הוא אומר לה סתם, אז היא חושבת על הכסף והכסף אצלה, היא לא קיבלה עכשיו שום דבר, על כן קידושיה אינם קידושים. אבל כשהוא מקדש אותה בחוב של אחרים, הוא אומר, החוב של פלוני שהוא חייב לי, הוא יהיה חייב לך, היא לא מקבלת עכשיו הנאה בעצם, דעתה על ההנאה עכשיו יש לה, חייבים לה, לא דעתה על הכסף, ולכן היא מתקדשת. כך מפרש הר"ן. אומר אבני מילואים, אם כן, אם הקידושין במעמד שלושתם הם מפני שהיא מתקדשת בהנאה, בהנאה שעכשיו יש לה, שנהיית פלוני חייב לכסף בזכות המקדש שהוא העביר לחוב וחייבים לה, והנה היא מתקדש בהנאה, מה לי אם מעמד שלושתם דאורייתא או מדרבנן? מדרבנן צריך לתת את הכסף הזה, היא כבר נהנית והנאה יש לה, זו הנאה, זה עובדה, זה מציאות, כן? זה עבר אליה, ההנאה הזו. היא מקודשת, מקודשת מדאורייתא. כי הנאה יש לה. מה, למרות שהפעולה, הכסף הזה, נאמר שהוא לא עבר אליה מדאורייתא, אבל הנאה היא קיבלה. הוא מביא דוגמה לזה, שאם אדם מקדש אישה ביסורי הנאה, כאשר האישה היא חולה ומותר לה לאכול את איסורי הנאה בגלל מחלתה, אבל לא, אסור לקדש אישה, אסור לו להשתמש באיסורי הנאה, ואם הוא יקדש אותה באיסורי הנאה עצמם, למרות שמותר לה ליהנות מזה, אם היא כוונתה לעצם מה שהיא מקבלת, הוא לא נתן לה שום דבר. אבל אם הוא יגיד לה, בהנאה שאני נותן לך איסורי הנאה שתוכלי להתרפות בהם, יש לה הנאה, היא מקודשת. כלומר, הוא לא נותן לה כסף, הוא נותן לה הנאה, ובנה היא מתקדשת. אז זה אותו דבר כאן. ולכאורה, את הסברה הזאת אפשר להמשיך גם על דלת אמות. הרי שיטתו של הרמב״ם, שכל קידושי כסף, עיקר קידושי הכסף, זה בהנאה שיש לה אישה. על זה דיברנו בפעם אחרת. דיברנו בהרחבה שהרמב״ם אצלו עיקר זה ההנאה, הכסף הוא הגורם להנאה, ולכן היא מתקדשת מפני שיש לה הנאה בדבר. עכשיו, אז נמצא שגם אם הוא זורק לה כסף לתוך דלת אמותיה, מדאורייתא היא לא קנתה, אבל מדרבנן היא קנתה. קניין דרבנן בעצם לא מועיל לדאורייתא, אבל יש לה הנאה, הנאה היא קיבלה, הנאה קיבלה מדאורייתא, כלומר ההנאה היא כבר קיבלה, זה לא שזה לא עבר אליה כמו מדאורייתא, על כן בעצם היא צריכה להיות מקודשת מדאורייתא. אז אולי שיטת הרמב״ם היא כזאת, שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא בכל התורה כולה, כמו שראינו בתרומה וכמו שראינו בלולב, שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא. אבל בקידושין, כל קידושי כסף, לא אכפת לנו שהקניין יהיה דרבנן, אם מלווה לקניין הזה הנאה, ואת הנאה יש לה. ובכל קידושי כסף, הקידושין הם בהנאה. כך היה אפשר לכאורה לומר בדעת הרמב״ם. מה? בשטר אתה מתכוון. בגט אנחנו יכולים להגיד שזה הפקיעו רבנן את הגט. אבל הרמב״ם, מה שאתה אומר באמת זה טוב, מפני שהרמב״ם מקודם, לפני כן, כשהוא דיבר על דין דלת אמות, הדין, אז הוא דיבר לא רק על כסף. המקדש אישה בכסף או בשטר, אינו צריך שייתן הקידושין לתוך ידה, אלא כיוון שרצת לזרוק לקידושיה, וזרקן בין לתוך ידה, בין לתוך ריקה, או לתוך חצרה, הרי זו מקודשת. הרמב״ם מדבר על כך שהוא כסף או שטר זרק לתוך חצרה מקודשת. ממשיך הרמב״ם, היו עומדים ברשות הרבים או ברשות של שניהם וזרק לקידושיה, והרמב״ם כאן מתכוון קידושיה כמו שאמר מקודם, בין קידושי כסף בין שזרק לשטר. שטר זה כבר אין ענה, שטר זה קניין אחר, הוא מקדש אותה בשטר שכתוב בו הרי את מקודשת לי. זה לא קניין הנאה. אז מה קרוב לה? זה רק מדרבנן. והרמב״ם הרי סובר שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא. רק אמרנו שבקניין דרבנן בכסף יש הנאה, אז הנאה כבר היא נמצאת, לכן היא מקודשת. אבל מה עם שטר? על כן באמת את הרמב״ם הזה נצטרך לפרש בפירוש אחר, כמו שאבני מילואים מפרש. לא על פי הפירוש הראשון של אבני מילואים במעמד שלושתם, כי זה לא תופס כאן, אלא על פי פירוש אחר שאבני מילואים אומר בסימן למד, סעיף קטן ה'. והוא אומר שם, שקניין חצר, שאנחנו עכשיו מדברים עליו, שקרוב לה זה חצר דרבנן, כן, שהיא קונה, לא צריך שהחצר תהיה של הקונה, צריך שהרשות תהיה שלו, שיהיה לו רשות להשתמש בזה, גם אם זה לא שלו, אבל יש לו רשות להשתמש בזה, אז זה נחשב שלו לדיני קניינים בקניין חצר, כי העיקר זה השליטה שלו על הדבר, וכיוון שזה רשות שלו, אז אפשר לזרוק ובזה הוא קונה. וגם האישה, כן. כיוון שחכמים תקנו שקרוב לה זה כאילו ברשותה, וזה באמת ברשותה, כי חכמים נתנו לה רשות לקחת כל דבר, היא שולטת על הדבר הזה על פי דברי חכמים. נכון שהמקום הזה לא נהיה חצר דאורייתא, אבל יש לה רשות להשתמש בזה. זה דלת אמותיה זה כמו חצרה, או קרוב לה זה כמו חצרה. וחצרה זה לא צריך להיות שתהיה בעלים על זה. מדאורייתא היא לא בעלים על זה. אבל מדרבנן יש לה רשות להשתמש, והרשות יש לה. רבנן יכולים לתת רשות. אין לה רשות דאורייתא זה לא משנה. היא שולטת. כן? אז כיוון שכך, אז היא יכולה לקנות בזה קניין דאורייתא. אגם, כמו שאמרתי, זה לא שלה דאורייתא, המקום לא שלה דאורייתא, אבל הרשות שלה, היא, יש לה רשות על זה. זה כאילו, ולכן מה שזורק הוא לרשותה, הרי היא מקודשת בזה מדאורייתא. כן, בעצם מצאנו גם פתרון לשאלה הזאת, ואנחנו נשארים כעת, כפי שאנחנו עיברנו, בכלל, לפי דעת הרמב״ם, שקניין דאורייתא, קניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא. ובקידושין, בשני המקומות שמצאנו, שני. קניין דלת אמות זה מפני שזה רשות. יש לה רשות להשתמש, גם שזה לא שלה, כבר היא יכולה לעשות בזה קניינים מדאורייתא. ומעמד שלושתם, יש לה הנאה. אז אפילו שהקניין דרבנן, יכולה להיות מקודשת מדורייתא. אבל מה? במקום אחר ברמב״ם אנחנו מוצאים שמשיכה, שהיא כעניין דרבנן, היא מועילה לדאורייתא. זה סותר את הרמב״ם בהלכות לולב ובהלכות תרומה, וצריך באמת לברר את הדברים. הרמב״ם בהלכות מעילה אומר הרמב״ם בפרק ו' הלכה ד', אם אדם משאיל קרדום של הקדש, כן? לקח קרדום של הקדש ומשאיל את זה לחברו להשתמש, הוא מעל לפי טובת הנאיה שבו. יש כאן, כיוון שהוא לא מחר את זה, הוא נתן את זה מתנה, אז בעצם הוא נתן את זה רק לשימוש מסוים, לזמן מסוים, ויש הנאה למשאיל, אז לפי טובת הנאה שיש בו לשואל, כן, או לפי מה שיש כאן טובת הנאה, אז הוא בחוז הזה הוא מעל. וכיוון שהוא מעל, אז החלק הזה הופקע מיותו קודש, וחברו מותר לבקע בו לכתחילה. כלומר, זה הלכה מיוחדת. זה נשאר קדוש. בדיני מעילה, אם אדם לקח קרדום של הקדש, מחר את זה, נתן את זה מתנה, הופקע הקדושה מזה, והמועל חייב לשלם קרן, קרן וחומש. כאן הוא לא ממש מחר את זה, הוא רק השיל את זה. החלק הזה של ההשאלה הופקע כאילו מהקדושה, ולכן מותר לשואל להשתמש בו כל זמן השאלה. איך השואל זכה בשימוש, איך הוא נעשה שואל? הוא משך. קח את זה, משך. והרמב״ם מלכות מחירה אומר שכמו שהמוכר על ידי משיכה, הקונה על ידי משיכה הוא קונה, כך גם השומרים על ידי משיכה הם נעשים שומרים. קניין משיכה הוא קניין דרבנן. וכמו שמדרבנן הוא במחירה, כך הוא מדרבנן בשאלה. ועל כן שואלים האחרונים, איך מותר לו לבקע בו? הרי זה רק מדרבנן הופקע. הרי זה לא מדאורייתא. הוא לא נעשה שואל עדיין מדאורייתא. אז על כן בעצם זה קדוש. למה מותר לשואל לבקע בו? זאת אומרת שמשיכה, שזה קניין דרבנן, מפקיעה את הקדושה כאילו זה היה קניין דאורייתא. קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. והרמב״ם הרי ראינו שהוא לא סבר כך. ראינו שהוא סבר שקניין דרבנן לא מועיל לדאורייתא בהלכות לולב, בהלכות תרומה. אז צריכים באמת להבין מה שיטת הרמב״ם בדין זה. האם קניין דרבנן מועיל כן או לא מועיל? האם יש לחלק בין המקרים? על זה משיב דבר אברהם. והוא אומר, רוצה לעשות איזה עיקרון חדש. בעצם כל הקניינים, מה יעשה קניינים שתקנו חכמים? כל קניינים שתקנו חכמים, זה קונה מדאורייתא. אפילו, אף על פי שחכמים תקנו את זה. למה? כי בעצם, איך נקבעים קניינים? אם נהגו אנשים לקנות באיזה צורה של מנהג לקנות, אומרים שהיהלומנים הם לוחצים ידיים ואומרים מזל וברכה ועושים עסקים על מיליוני שקלים. זה תופס מדאורייתא? זה תופס הקניין הזה? או שיכול אחר כך הוא יגיד, מה? נתתי יד, נתתי... לא הייתה משיכה, לא היה כזה, לא היה שום דבר. רק דיברנו. מזל ברוכה. וגם הגויים אומרים מזל ברוכה. כיוון שרוב העסקים וענייני היהלומים זה יהודים, אז גם הגויים אומרים מזל ברכה, אני לא יודע אם בעברית או בעברית, מזל ברוכה, וזה עושה קניין. ככה נהגו הסוחרים. מנהג שנהגו הסוחרים, זה נעשה קניין, וזה מחייב, או רק מה שאמרה תורה, התורה אמרה כסף קונה, ממטלים, לא דבר, או חכם, ומה שלא אמרה תורה, זה לא מדאורייתא, זה יהיה מה שחכמים תיקנו מדרבנן, ומה שהסוחרים נוהגים ואף אחד לא תיקן, אז זה שום דבר. אומר הדבר אברהם, יש לו מקור, שבעצם כל דבר שנהגו הסוחרים, זה דאורייתא. זה מקורו מדין חליפין. הוא מביא ירושלמי. הירושלמי בקידושין אומר, מביא, וכך הוא גם זה נמצא במדרש רבה, בילקוט ירות, וזאת לפנים בישראל, שלף ישנה לו ונתן לרעהו, בראשונה היו קונים במנעל ובסנדל, חזרו לקנות בקצצה, התחלה יוסים, שלף ישנה לו, נעלו ונתן, כן? אחר כך השתנה המנעל, איך קונים בקצצה, היו מביאים חבית מלאה אגוזים וכליות ושוברים לפני התינוקות, והתינוקות מלקטים כמובן את ה... ואומרים נקצץ שפלוני מאחוזתו, כמו שהחבית נשברה כך נקצץ שפלוני מאחוזתו. איזה מין קניין זה? עושים, שוברים חבית, מה הקשר? לא עשה קניין בקרקע, הקונה לא עשה שום קניין, חזרו להיות קונים בכסף וכו'. כלומר, משתנים המנהגים, ופעם היה מנהג ושלף ישנה לו, אחר כך קצצה, אחר כך כסף. מי שינה את הדבר הזה? שלף ישנה לו זה מקור בתורה, בסדר. אבל קצצה, איך זה עובד? בגלל שהתרגלו האנשים? כן, כי גם שלף ישנה לו זה לא דין... שהתורה אומרת כך קונים, התורה מספרת שכך קונים. ואם עשו קניינים אחרים, אם תרגל העולם בקניינים אחרים, כל קניין שהעולם קיבל על עצמו זה קניין שקונה דאורייתא, וזה מדין חליפין. זה החליפין, זה לא חליפין, זה עוד סוג קניין שקונה מדאורייתא. זאת אומרת, מנהג הסוחרים הוא קובע. זה נפקא מינה, דבר אברהם מדבר על בהמה המבקרת של ישראל, שהוא לא רצה להיכנס לבעיה של בחור, אולי יוולד זכר, ואז הבחור יהיה קדוש, ולא אין מה לעשות איתו היום, שאפשר להקריב אותו. אז לכן נוהגים למכור את המבקרות, טרם שהם ילדו פעם ראשונה, אם יוולד בחור, מוכרים את זה לגוי, ואז הם בזה קדושת בחור. אפילו חלק מהבהמה מספיק למכור. עכשיו עשו קניין כסף, קניין כסף קונה מדאורייתא אבל לא מדרבנן, אמרו לו שזה וסליחה, לקניין כסף של גוי הוא להפך, בגוי קונים רק ממשיכה ולא בכסף. עשו קניין כסף, אחר כך התברר, אחר כך קניו קניין אחר, אנשלק, אני לא יודע מה זה עדיין, זה מה שככה נוהגים לעשות את הקניין הזה, באיזה הסכמה. השאלה אם הקניין הזה שנוהגים לעשות אותו, הוא תופס או לא תופס, על זה הוא דן. והוא בא לידי, הוא רוצה להגיע לידי מסקנה הזאת, שקניין שרגילים כולם לקנות בו, הוא קונה מדאורייתא. קניין שנוהגים. עכשיו, זה שחכמים קבעו את קניין, זה לא יגרע ממה שכולם רגילים. כלומר, כל עוד שלא יתרגלו בזה, וזה לא יהיה קניין של הסוחרים, אז אולי זה לא נהפך לדאורייתא, זה עדיין תקנת חכמים. אבל אחרי שכולם נוהגים ככה במעמד שלושתם, ומדלת אמות, וזה קניין שכולם, שמקובל על כולם, אז זה נהפך למנהג. ואם זה המנהג, אז זה קניין ככל הקניינים, וזה קונה מדאורייתא. לכן, רוצה להגיד איזה עיקרון. כל מה שהבעיה, שהשאלה, כל דבר דרבנן, שחכמים תקנו את סוג הקניין, זה נהפך למנהג, וזה דאורייתא. דלת אמות, אגב, שממת שלושתם, כל אלה, משיכה, הכל זה נהפך לדאורייתא. אבל מה שחכמים אמרו, שמי שלא יכול למכור, הוא כן יכול למכור, כגון קטן, שהבעיה היא לא במעשה הקניין, קטן אין לו דעת, ומכירתו מדאורייתא איננה מכירה. באו חכמים ואמרו, תקנת חכמים, לא, מגיל 6-7 הוא כבר מכירתו מכירה. הם הפכו את מה שאי אפשר, מה שהוא לא יכול לקנות לקונה, זה נשאר דרבנן. זה לא יכול להפך לדאורייתא, כי זה לא שייך לכלל שהוא עכשיו אמר, שמה שחכמים תקנו זה נהפך למנהג, זה נהפך לסדר הקניינים. זה לא. ולכן, קטן איננו יכול למכור. או אם מוכרים דבר שלא בא לעולם, תקנו חכמים, דבר שאי אפשר למכור אותו, שכן ימכרו אותו, המוכר לא יכול, או חיסרון במוכר, או חיסרון בקונה, או זה קטן, או זה קטן, או חיסרון בחפצה, שהחפצה הזה אי אפשר למכור אותו, זה דבר שאין בו ממשות, או איסור נגיד, שאי אפשר למכור אותו. יבואו חכמים ויגידו שמתקנים שכן אפשר למכור אותו, זה יישאר דרבנן. כי זה בעיה לא בסוג הקניין, זה בעיה עצמית. זה חכמים, מה שחכמים, זה נשאר תקנת חכמים. ועכשיו נראה אם זה פותר לנו את הבעיה. אמרנו שמצד אחד ראינו שמשיכה לפי דעת הרמב״ם היא קונה מדאורייתא, זה במעילה, שאם השואל משך זה הפקיע את הקדושה, אז זאת אומרת שזה קניין דאורייתא, משיכה. לפי הכלל שקניינים דרבנן דאורייתא, גם דלת אמות אנחנו יכולים להגיד, גם מעמד שלושתם, הכל נהפך לדאורייתא. אבל קטן שקיבל לולב, הוא לא יכול להחזיר את זה. זה נשאר דרבנן. כי זה לא בעיה בקניין. זה בעיה שהקטן, הוא לא בר הקנאה. הוא יכול לקנות מדאורייתא, אבל לא יכול למכור. נשאר לנו שאלה רק בעצם ברמב״ם שאמר בהלכות תרומה. שבהלכות תרומה, הרמב״ם אמר שאם כהן מחר פרה לחברו בכסף, לישראל, הוא מכר את זה בכסף, ועדיין לא הייתה משיכה, אומר הרמב״ם שכבר אי אפשר להכיל את הבהמה הזאת תרומה. למה? כי יצא מרשותו של הכהן מדאורייתא, כי כסף קונה מדאורייתא. אבל חכמים תקנו שמשיכה קונה. אבל כאן באמת זה מצב מיוחד, שחכמים תקנו שמשיכה קונה, ותורה אמרה שכסף קונה. זה לא שבאו חכמים אמרו, עשית משיכה, קנית. זה ודאי, לכל הדעות. אבל אם עשית כסף ולא משיכה, פה אנחנו יכולים להגיד שחכמים לא ממש הפקיעו את קניין כסף דאורייתא. אמרו שמשיכה קונה, וכסף לא מספיק לבד, אבל נפקא מינה, אם למשל, אדם לא חזר בו. נתנו כסף, ואחר כך עשו את המשיכה. אז הקניין היה כבר מההתחלה. אדם יכול לחזור בו, כיוון שחכמים אמרו שמשיכה קונה, וכסף לא, יבוא הקונה ואמר, עוד לא משכתי, או המוכר יגיד, עוד לא משכת, אז אני מבטל את המחירה. יש לו כוח לעשות את זה. אמנם הוא לא יצא חלק מזה, כן? כי מי שפרה, אדם חוזר בו מדבריו, אבל על כל פנים הוא יכול לחזור. הוא יכול לחזור ויש לו על זה מי שפרה. מי שפרה משקרנים, מאנשי דור המבול, הוא יפרה מאדם הזה שהוא לא עומד באמונתו. אבל, אז זה חכמים תקנו שיכול לחזור בו. אבל כל עוד שהוא לא חזר בו, המחירה, מחירה. זאת אומרת, אח השני. כיוון שכאן היה קניין כסף, וחכמים לא לגמרי ביטלו את קניין כסף, הם אמרו שאפשר לחזור מקניין כסף. אבל כל עוד שלא חזר, נשאר הקניין בעינו. ולכן, מדאורייתא הוא כבר מחורה. לכן אי אפשר להכיל את הפרה הזאת בתרומה. אבל שאר הקניינים, כל קניינים דרבנן, כלומר לפי לדברינו, אנחנו, זה חידוש גדול מאוד, לדברינו זה לדברי דבר אברהם, כן? אז אם הכהן לא שילם לישראל, אבל הוא משך את הפרה, לפי מה שאנחנו אומרים, אז הוא יוכל לאכול, יוכל להכיל אותה בתרומה, גם שרק עשה קניין דרבנן ולא קניין דורייתא, כי קניין דרבנן מועיל, כי הוא נפך לדורייתא, כי זה מנהג הסוחרים, שבמשיכה קונים, על פי תקנת חכמים, אגב שהוא לא שילם את הכסף, זה יהיה חידוש. וכיוון שזה חידוש, אז למעשה עוד נשקול אם לעשה כך או לא, או לא לעשות כך, אבל זה הסברה שאומר דבר אברהם, שבעצם כלל, רוצה להגיד כלל, ובזה לענות על הרבה הרבה שאלות בראשונים, לעשות איזה מין סדר בכל מיני מקומות שאנחנו מצד אחד רואים שכן קניין דרבנן קונה, פרחן לא קונה, אז לפי הכלל הזה יש פתרונות להרבה, לא רק למה שאנחנו אומרים כאן בדעת הרמב"ם, אלא להרבה ראשונים, שכל קניין הוא נעשה מנהג, ומנהג הסוחרים הוא דאורייתא. לבד, כמו שאמרתי, בקניין כסף, שזה לא מפקיע את קניין כסף, אבל משיכה לבד היא כן תועיל. אז בעצם אנחנו עכשיו ישבנו את הרמב״ם, כל המקומות שהבאנו ברמב״ם ישבנו. ובכל זאת צריך לעיין. בעצם, למה באמת קניין דרבנן לא יועיל לדורייתא? הרי באו חכמים ואמרו לנו שהפקר בדין הפקר. זה לומדים מפסוקים. אמרה בגיטין, בדף למדווה ועמוד ב', לומדת מפסוקים שהפקר בדין הפקר. הסוגיה שם עוסקת בענייני שמיטה, בענייני פרוסבול. באו חכמים ותקנו, שאף על פי שהיום, תקנה ראשונה, מה שמדברת שם, אף על פי שהיום בעצם שמיטה, אין שמיטת כספים, באו חכמים ותקנו שמיטת כספים. כלומר, שהלווה לא יהיה חייב לשלם. שאת הגמרא, איך יכולים לתקן את החכמים להפקיע מאדם את כספו? אומרת הגמרא, הפקר בדין הפקר. יש כוח לחכמים להפקיר. ולומדים את זה, כמו שאמרתי, לומדים את זה מפסוקים. הפסוק, אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, מניין שהפקר בדין הפקר, שנאמר, וכל אשר לא יבוא לשלושת ימים וגומר, יוחרם כל רכושו. אבל עזר אומר, אלו הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות, מה אבות מנחילים? ההפרשים מנחילים. מנחילים את העם, כל מה שירצו. כלומר, כמו שאבא יכול להנחיל לבנה ולתת לבן זה יותר ובן זה פחות, והפיל דבריו כך נוחלים, כך גם הראשים, הם יכולים להנחיל. וכך הייתה חלוקת ארץ ישראל. זאת אומרת, הפקר בדין הפקר, בדין מה שהוא קובע, הוא אומר זה נחלה שלך תהיה שלו, זה נהיה שלו. ואם הפקר בדין הפקר, כבר בדין הפקר, אז כל תקנת חכמים של קניינים, זה מכוח היכולת שלהם להפקיע, להפקיר, וממילא בעצם כל קניין דרבנן צריך להיות קניין דאורייתא, מכוח כהפקר בדין הפקר, שזה דאורייתא בוודאי. אלא מה? שבראשונים דנים באמת מה כוח בדין הפקר. האם הפקר בדין הפקר יש להם רק כוח להפקיע את החפץ מרשותו של האדם, או גם בדיבורם להעביר לשני? להפקיר הם יכולים, האם גם יכולים להעביר? הרשב"א סובר שכן. הרשב"א אומר שם באותו מקום בגיטין דף למדבב, ששם הסוגיה, הרשב"א אומר, מביא את זה הדבר אברהם, ומינה שם מינן, וכוח בדין יפה להפקיר ממון מזה ולזכותו לזה, אפילו קודם שבאו לידו. כלומר, להעביר מאחד לשני, אף על פי שהוא לא עשה שום דבר. וכן מוכח מקרא דאילו הנחלות אשר נחלו. כך אומר הרשב"א. לפי הרשב"א בעצם צריך להיות שכל קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. כי יש כוח בידי חכמים להפקיר. וכל קניינים דרבנן זה יהיה מכוח הפקר בדין הפקר. אבל רבינו יונה, ועליות דרבינו יונה, בשיטה מקובצת, מובא ברב בתרא, מביא כל זה דבר אברהם, הוא אומר, לא כמו הרשב"א, אלא מה שיש כוח לחכמים להפקיר, זה להוציא מרשותו של אדם. אבל להעביר את זה לשני, זה אין כוח בהפקר לא מעביר. ולשונו, כל אחד אמרין על הפקר בדין, הפקר, בעל הנכסים מבית זכותו על ידי הפקר בדין. והרי הן כדבר שאינו שלו, ויש רשות לחברו להחזיק בו ברשות בית דין, אבל אינו זוכה בו בדיבור. כלומר, הם הפקירו את זה, עכשיו חברו יכול לזכות בזה, אבל הוא לא זוכה לזה בדיבור. אז יוצא כך שלכאורה השאלה אם קניין דרבנן יועיל לדאורייתא יהיה תלויה בשאלה האם הפקר בדין הפקר זה רק מוציא מרשותו של האחד, או גם כן מעביר לרשותו של השני. אם אנחנו אומרים שרק מוצאים מרשותו של האחד, אנחנו מבינים למה בלולב הקטן לא יכול לקנות, כי חמים אמרו שזה לא יהיה של הקטן, אבל זה צריך להיות של הגדול כדי שהוא יקיים את מצוות לולב. ובעצם זה בזה מיושב גם אבני מילואים, מדבר על הדבר הזה במקום שאנחנו מספיק לנו הפקר בדין הפקר, שלא צריכים שיהיה שלו. בלולב יש דין שלכם, אבל בסוכה אין דין שלכם. והגמרא במסכת סוכה מספרת שבאה סבתא אחת וספקה לפני כל חכמים ואמרה להם, חכמים האלה יושבים בסוכה גזולה. לא השיבו על הדבר הזה. אני הלשונה של הגמרא, נראה לי שנמצאת. באבני מילואים, כן. צבחה כמה דרב נחמן דרבן גמליאל וכולו רבנן יתווה בסוכה גזולה. הצעקה. ואמר רב נחמן, פאית הידע. אין לה אלא דמי עצים בלבד. צעקות סתם לשווא. היא צעקה שהם לא יוצאים מדי חובת סוכה, הם גזלנים, לקחו עצים מהסוכה. ועצים שלה ועשו מזה סוכה. הדין הוא שאם אדם לקח עצים, גזל עצים ובנה בתוך ביתו, עשה מזה סוכה, באו חכמים ואמרו שלא צריך להציב את עצם העצים, זה תקנת השווים, כי אנשים, אם אחד לקח קורה ושם את זה בבית שלו, ואם מדאורייתא הוא צריך להרוס את הבית ולהחזיר את הקורה, הוא לא ישוב בתשובה. אמרו חכמים, לא, אתה לא חייב להשיב את הקורה, אתה יכול להשיב את הכסף, ולא חייב להשיב את הקורה עצמה. זה תקנת חכמים. מי דאורייתא, הקורה הזאת של הנגזל. אבל מדרבנן אמרו, לא צריך להשיב את הקורה הזאת. עכשיו, מי דאורייתא הם גזלנים. אבל מדרבנן הם לא צריכים להשיב את הקורה. והם יושבים בסוכה הזאת. הסוכה. האם ישיבתם כשרה? תשובה היא כן. כיוון שסוכה שאולה גם כשרה. לא צריך לשבת בסוכה מדין שלכם. גם סוכה שאולה כשרה. אז הסוכה הזאת, חכמים אמרו, מותר לך לשבת. הם הפקיעו את דין גזל. הפקר בדין הפקר. הם לא הפכו את זה לשלו, אבל הם הוציאו את זה מדיני גזל, ועל כן היושבים בזה מקיימים מצוות סוכה. אבל בלולב צריך שיהיה שלכם, ואם זה, ואם חכמים רק הפקירו וזה לא עובר לשני, הכיצד לא יוכל לצאת ידי חובה. אבל ממשיך דבר אברהם עוד נקודה, ולכאורה בלולב, טוב, בסדר, הפקר בדין הפקר, ובאמת אינם יכולים להקנות. אבל הוא לוקח עכשיו את הלולב, אחרי שבית הדין הפקירו את זה מהקטן, וקטן יכול להקנות מדרבנן, זאת אומרת שמותר לגדול עכשיו לקחת את זה, ובית הדין הפקיר את זה, ויכול להפקיר גם מקטנים, כן? אז זה מופקר, בא הגדול לוקח את זה כדי לקיים מצוות הלולב, הוא עושה מייסקיניה. אז נכון שההפקר לבד לא העביר אליו, אבל עכשיו הוא נוטל את זה כדי, כדי לקיים מצוות הלולב, הוא יכול לקחת את זה. למה אומרת הגמרא והרמב״ם פוסק שלא יקנה לקטן? קטן ייתן לו בחזרה, מדין הפקר בדין הפקר, זה יצא מרשותו של הקטן, הוא ירים את זה, יגביע, יעשה קניין, ואחר כך ייטול את הלולב. ובאמת הבעליות רבינו יונה הוא אומר שכל עוד שאדם השני שחכמים העבירו את זה אליו לא עשה קניין, זה לא נהיה שלו, אבל אחרי שהוא לקח את זה, זה כן נהיה שלו מדורייתא. נו, אז למה בלולב לא, זה לא נהיה שלו מדורייתא? כאן אומר דבר אברהם שנראה לו לומר שקניין דרבנן זה לא מתורת דין הפקר בדין הפקר. הראשונים דרך אגב זה קצת נזכר לגבי קניין ד' אמות, אבל אפשר לומר יש מקומות שחכמים הפקירו במפורש, כמו השמיטה שממו הממון שלך מופקר, אבל מה שחכמים תקנו קניינים, הם לא התכוונו לתקן כאן מתורת דין הפקר בדין הפקר, הם תקנו מכוח שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה, לא מתורת הפקר, ולכן בעצם הכוח שלהם הוא מוגבל. זאת אומרת שאפשר עכשיו להשתמש ולעשות הכל, אבל זה לא נהיה של השני, גם אם הוא יזכה בזה, יש להם כוח להגיד אתה יכול להשתמש בזה ואתה לא תהיה גזלן, אבל זה לא שלך, שלך זה לא מדורייתא. כל עוד שמדורייתא הקטן לא יכול להקנות, זה לא יהפך להיות שלך, אבל אתה יכול להשתמש בזה. אבל לגבי דיני מקום שצריכים שזה יהיה שלך, זה לא מעניין. זאת אומרת, חזרנו מההסבר שכל קנייני דרבנן הם תלויים בדין קניין הפקר בדין הפקר, ואם הפקר בדין הפקר זה גם מקנה, אז קניין דרבנן יהיה דורייתא, ואם לא, אז לא יהיה דורייתא. אלא בכלל זה לא מתורת דין הפקר, זה תקנה, תקנות חכמים. חכמים תקנים קניינים, והקניינים האלה נשארים דרבנן. איפה? במקום שזה לא תקנת הקניין, כמובן אני מדבר רק על לולב, על המקרה של לולב שהאיש לא יכול להקנות. קניינים שתקנו, זה נהיה מנהג העולם ומנהג הסוחרים וזה קונה, אבל כשהחיסרון הוא באדם המקנה שהוא לא יכול להקנות מפני שהוא קטן, זה נשאר בלתי אפשר להוציא את זה ממנו. אלא אם כן רבי החכמים היו מחליטים שמדין הפקר בדין הפקר, אבל זה לא, חכמים לא אמרו את זה. חכמים אמרו שאפשר להשתמש, אבל נשאר הדבר שייך לראשון, שייך לקטן, ולא יצא מרשותו מדורייתא. ועל פי זה בעצם יצאו הדברים מיושבים. כפי שאמרתי, הנושא הזה הוא מאוד מאוד רחב, ואנחנו אבל עסקנו בכמה סברות מעניינות של אחרונים העוסקים בבירור השאלה הזאת עם קניין דרבנן מעניין דורייתא.